תודה רבה על המים. בואו נקרא קודם כל פסקה למדה. אנחנו למדנו במערכה של פסקאות, הגענו עד הפסקאות הנוראות והנפלאות של הרב ביחס לקדושה שבגוף. כיוון שהשפעת הקדושה בדור התחייה היא נוקבת ויורדת עד התהום, עד תחתיות הגוף, נמצאנו באים אל הטהרה המיוחדת שצריכה להישמר בדור הזה. כל עוד הקדושה פוגשת רק את הצדדים העליונים של הרוח, של השכל, אז אין הקפדה כל כך גדולה על הטהרה. כי ככל שבאים להיפגש עם הקדושה בצדדים עליונים יותר, אז טהרת הגוף והבשר, על פי שוודאי שהיא מוסיפה, אבל לא קריטית. אבל במקום שהשפעת הקדושה היא מקיפה את כל האישיות, והיא הולכת ומתגלית בשכל, ברעיונות של קודש, אבל בבשר, בנטיות של קודש, בדמיון וברצון, אז נמצאנו באים כבר אל סוגיית הטהרה, שהיא סוגיה מאוד עליונה, והיא משלימה את כל המערכה הגדולה הזו שהתחלנו אותה בפסקה כ"ו, שמפסקה כ"ו, שם באר הרב שהננו נולדים מחדש, למדנו על התחדשות הקדושה, הופעת הקדושה, קדושה במעשה, קדושה בטבע, קדושה בגוף. באמצע היה לנו את פסקה למד ב', כלומר שבאמת עוסקים פה בדברים שמשמעותם הפנימית היא הרבה יותר עליונה לאלה ולאלה ממה שמתגלה בתודעה. כיוון שהשלמנו את המערכה הזאת, אז מביא הרב פה בפסקה למד ה' מערכה מאוד חשובה על הטהרה. וזה כמובן נפקמינה גם לנו. כי אנחנו נמצאים בדור של תחייה, ועל כורחנו אנחנו נפגשים עם השפעות שפונות לא רק אל השכל ואל הרוח, אלא גם אל הדמיון ולחוויות, ולכן יש גם לנו צורך גדול מאוד לשמור על הטהרה, טהרת הבשר, טהרת הגוף, וגם כמובן טהרת הדמיון, כמו שאנחנו עוד נראה פה בתוך הפסקה. ומתוך כך אנחנו גם נעסוק, אם ירצה השם, בפסקה הזו, דרך הפסקה הזו, בלימוד בעניינו של המקדש, והציפייה אליו, כמו שתכף נראה בפסקה, ולהשתדל להתאים את זה גם לקדושות הזמנים המתחדשות עלינו בחודש הזה. אז נקרא קודם כל את כל הפסקה לאט לאט, נקשיב את דברי הרב, אחר כך נשתדל לעבור שוב פעם על הפסקה וללמוד אותה יותר בעיון. כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה, בהשפעה רוחנית, מוסרית וקדושה, צריך לטהרה יותר גדולה. המקדש וקודשיו כוללים את רוממות אצילות ההשכלה ואת תחתית טהרת הדם, הבשר, הדמיון והרגש. ובשביל אלה השלבים התחתיים המקושרים לכללות הכל באיגוד חי, נדרשת היא הטהרה המדויקת. ההשפעה העליונה לבדה המכוונת אל הדעת וממלאה בזה את תפקידה, בתקווה שממעיין הרוחנית הכל, היא אינה צריכה כל כך לפרטי הטהרה המעשית. תודה רבה. הלוקו דברי כאש נאום השם. מה אש אינו מקבל טומאה, אף דברי תורה אינה מקבלים טומאה. עד כאן החלק הראשון. החלק השני, החסידות האחרונה, פנתה אל הרגש והדמיון יותר מאל השכל והמעשה. בשל כך העירה הרבה את תביעת הטהרה הבשרית. לכתחילה בימי עזרא הייתה מגמה לקשר את ישראל אל הקודש, המקדש, גם הצד התחתיתי שהוא אחד מדרכי החינוך הכלליים של האומה והובלטה הטהרה. הגלות דלדלה את הכוחות הרגשיים והציוריים. יחד עם גבורת החיים והמנוחה האסתטית, ונשארה השפעת השכל בדליגתה הרוחנית מצורפת אל המעשה. מקום השלבים הרוחנים הממוצעים, הרגש והנטייה הבשרית נשאר פנוי. אין לנו שיעור רק התורה הזאת. יצאה הדייקנות של התורה מכלל החובה ונשארה קשורה בצפייה אידיאלית במושג של קדושה וחסידות ליחידים. עד שבאה החסידות האחרונה וחפצה לשטלה בהמון. כמובן, יש כאן גרעין בריא שצריך הגבלה ופיתוח. בייחוד ראוי הוא להתגדל ביחד עם תחיית האומה בארץ ישראל בחיבור ההגדלה של השיקוע ברוחניות, מצמאון בריא ומדעה קבועה ומסוימת לעברות את כל האומה ואת שורש נשמתה בכל תכונת החיים שלה, שהטהרה הבשרית היא אחת מגבורותיה. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, כי יהיה בך איש אשר לא יטהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבוא אל תוך המחנה, ועל כולם אמור כי השם אלוהיך מתעלר בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. בכל מקום שהגבורה העממית הישראלית מתגברת, מיד מוכחת לבוא תגבור את הטהרה הבשרית והרגשית עם כל תכונתה ולהזדווג עמה. וכל אלה הנה מכינים בסיס למעמד חי אורגני הכולל את התחייה כולה, מראשית ההפשטה העליונה עד אחרית עליזת החיים ורם גבורתם, ונתתי צבי בארץ חיים. אני שכחתי לומר, יש פה, אפשר לומר גם חלק שלישי, אחרי המשפט, עד שבאה החסידות האחרונה וחפצה לשטלה בהמון, כמובן יש כאן גרעין בריא שצריך הגבלה ופיתוח, זה כבר, כמובן יש כאן גרעין בריא, זה כבר התחלה, אפשר לומר, של חלק שלישי שעוסק בהוראה והדרכה והתבוננות על ימינו אלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז בואו נתחיל. בואו נחלק קודם כל את הדפים. יש פה שני דפים. תחלקו גם את זה וגם את זה. בואו נתחיל, נקרא את המשפט הראשון, המשפטים הראשונים. קודם כל נשתדל להסביר את דברי הרב. הרב מציין פה שני סוגי השפעות. יש השפעה שמקיפה את המציאות בכל הדרגותיה. כלומר, זו השפעה שהיא פונה גם אל הצדדים העליונים הרוחניים של האדם, השכל, השאיפות הרוחניות, אבל היא פונה באופן ישיר גם אל הרגש ואל הבשר. זאת אומרת שההשפעה הזו יש בה גם צד חווייתי. כשאני לומד תורה, אני לומד בשכל, אני מתמלא בחוכמה. ידיעות, הבנות. בידיעות הללו אני מטפל בכלי ההיגיון. אומנם אני מתלהב כשאני לומד, אני לומד בחשק, אבל המפגש עם התוכן הוא דרך השכל ודרך ההיגיון השכלי. כמובן, שמתוך מה שאדם מתמלא בהבנות, ככל שהוא ספוג בהם יותר, אז גם הצדדים הרגשיים, המנטליים, גם הזרים הדמיוניים שתכף נדבר על תפקידם, וגם תנועות החיים, כולם משתנות, מתעדנות יותר. אני לומד בשכל דברי תורה. כשאני לומד תורה בשכל, אז מן המעיין הרוחני הזה, לאט לאט כל האישיות מתעדנת. עשית רוחנית יותר, עליונה יותר, חפצה יותר בטוב, וגם מתבוננת על המציאות, מציירת אותה, מתבוננת על המציאות על פי מה שלמדנו. זה סדר של השפעה שהוא פונה רק אל השכל, לא אל החוויה, רק אל השכל, ואחרי שאדם מתמלא בחוכמה, לאט לאט גם האישיות שלו מתגדלת. ויש סוג של השפעה שהוא פונה באופן ישיר. התורה פונה אל השכל, והשפעות אחרות שפונות אל הצדדים הנמוכים, כל אחד בשפתו. למשל, חוויה. חוויות של קודש שאדם חווה, הוא קולט אותם לא בשכל, אלא קולט אותם בחושים החווייתיים, שמתפעלים באופן ישיר מן החוויה. אז, השפעה כזו, השפעה רוחנית, מוסרית וקדושה, שהיא פונה אל המציאות באופן שמקיף אותה בכל הדרגותיה. מי שנמצא, נקלט בתוך החוויה הזאת, אז הוא גם מתמלא ברעיונות של קודש, אבל גם מרגיש הרגשות של קודש, וגם מלא התפעלות של קודש, וכל החוויה שלו זה חוויה של קדושה. כיוון שבא אדם לספוג את החוויה ואת התכנים של קודש בכלי החיים שלו, הוא צריך לטהרה גדולה. הטהרה היא מכינה לספיגה של קדושה. אם אדם נפגש עם תוכן של קודש, אבל הוא מגיע לא טהור, התוכן הזה לא יכול להיקלט, להיספג בחיים שלו. הטהרה היא תהליך שעובר על הכלי כדי להכין אותו לפגוש ולספוג לתוכו את האור. אם הכלי הוא לא טהור, אז הוא לא יכול לספוג לתוכו תוכן של קדושה. יהיה מפגש עם הקדושה, אני חושב שזה יגלוש. זה לא ייכנס בתוך הכלי. הטהרה זו טהרת החיים, טהרת הבשר. הטהרה היא תמיד מכינה אל הקדושה. היא שייכת אל ההכשרה של החיים כדי לספוג לתוכה תוכן של קדושה. עכשיו, הטהרה הזו היא תמיד נצרכת. גם כשאדם לומד תורה הוא צריך ללמוד בטהרה. אבל חז"ל אומרים לנו, דברי תורה אינם מקבלים טומאה. כשאני לומד תורה בשכל, בלי קשר לשאלה היכן החיים שלי נמצאים, באיזה מידה החיים שלי הם נמצאים בתהליך של טהרה. אם אני בא עם הכוונה הנכונה, יש אדם לומד על מנת לקנטר, חזה שלו, אבל נוח לא שנפחה שיגיעתו על פניו. אבל אם אדם מגיע עם הכוונה הנכונה, אז גם אם נטיות הבשר שלו, הן לא טהורות מספיק, אבל הוא מסוגל להתמלא בתוכן של קודש בשכל. כי השכל הוא מתבונה על הדברים באמות המידה של ההיגיון. ההיגיון הוא פוגש את הדברים בלי קשר לאיכן אני אמצא ביחס אליהם. אני לא אמצא ביחס אליהם בשום מקום, אני דן מהו הדבר שאני לומד. יכול להיות שהדברים שאני לומד ביחס אליהם אני לא אמצא בכלל מכוון. אז זה בכלל, זה לא מעורר בי חשק, זה לא מעורר בי הרגשות. אני לא חווה את החוויה של הקליטה של אור הקודש, אבל אני לומד אותם בשכל. תוך שהאדם סופג לתוכו הרבה תכנים של קודש, הוא מתבלה בחוכמת הקודש, לאט לאט, מתוך המעיין הרוחני, יתהר הכל. זה תהליך מאוד ארוך, שאדם לומד תכנים של קודש, זה משנה לו את ההתבוננות על העולם, זה משנה לו את תפיסת העולם שלו, זה משנה לו את ההכרעות שהוא מכריע בשעה שהוא צריך להתמודד בצמתי דרכים שונות, ולאט לאט גם ההרגשות שלו משתנות. תהליך מאוד ארוך, ובעיקרו הוא מושתת על מפגש שכלי. אדם לומד תורה בשכל. כל זה בעצם הוא פונה אל השכל ודורש מאיתנו להתנהג על פי השכל, אבל חלק עיקרי משיעור הקומה שלנו בכלל לא שותף במפגש עם התורה. אדם לומד בשכל וגם צריך להתנהג על פי מה שהוא לומד. הוא לומד, מה נכון. אז יש לו את השכל ויש לו את המעשה. אבל שיעור הקומה העיקרי של הצד החווייתי הוא לא שותף. יכול להיות אדם שילמד בישיבה, והוא לומד תורה ולומד אמונה, והוא לומד איך נכון להתבונן, וגם הוא נדרש לחשב ככה ולעשות ככה, להתנהג ככה גם למעשה. אבל הצד הרגשי, המנטלי שלו, האופי, הרצונות שלו, הציורים שלו, כלומר האופן איך שהוא מתבונן על המציאות וחווה אותה, כל זה לא יהיה שותף. אז יש שתי אפשרויות. או מה שנגיד מצופה מרובנו, זה שבישיבה אין בכלל צד חווייתי. לאן לאט הצד החווייתי מצטנק. אדם ניסה ראש גדול, כן, כמו מונגולואית, איך הוא נראה באולטרסאונד. שעושים בבדיקה כזו של שיקוף אופי, רואים ראש גדול ואיברים קטנים. אדם כאילו ראש גדול, יש לו הרבה שכל, כנדרש לעשות על פי המעשה, אבל המציאות המנטלית שלו היא קטנה, מצומקת. מאוד מאוד מצומקת. זה מוזר. זה לא טבעי. זה מחלה שקיימת אצל בחורי ישיבה, יותר מפחות. האדם שהוא לומד תורה בשכל, הוא גם נדרש לעשות למעשה, אז הוא לומד לעשות באופן אוטומטי, על פי מה שהוא מבין, כך הוא גם עושה. הצד הרגשי, הדמיוני שלו, הרצוני שלו, הוא לא שותף מספיק. יש אפשרות שהיא לא יותר טובה, היא פחות טובה. והוא, שהוא ממשיך להזין את הצד החווייתי, אבל לא דרך הישיבה. איך הוא מזין את הצד החווייתי? נכון, איך המונדיאל, בדיוק. Okay? מה האדם פוגש כשהוא רואה את הכדורגל, הכדור העגול? אין לזה שום תוכן שכלי. זה שום דבר לא נדרש למעשה, או לא נדרש ספורט. זה רק חוויה פרופר. יש פתרון שלישי, שצמח בדורותינו. כרגע מדבר עליו פה. מה הפתרון? חסידות. חסידות זה מצויה, מעולה. למה? כי זה בדיוק מנסה לשדך בשיעור הקומה. אדם לומד תוכן בשכל, אבל התוכן הזה הוא לא רק פונה אל החוכמה, אלא הוא מלא, התוכן עצמו, הוא ספוג בהדרכות, הוא ספוג ברשמים כאלה שפונים אל הצד החווייתי. זה תופעה שהיא נולדת מתוך התביעה שעליה מדובר בו בפסקה. עכשיו לא אומר אם זה פתרון נכון או לא, תכף אנחנו נצטרך לעיין פה בדברי הרב. אבל אני מסביר על המצוקה. זו מצוקה. מי שהוא לומד הרבה תורה בשכל, והצד החווייתי שלו הוא לא נוסק לאותם דברים. הוא לא מרגיש את אותם הרגשות שקודם. הוא לומד באמונה על דברים גדולים, אבל הוא לא מרגיש גדלות. אתם מכירים את התופעה הזו אצל אחרים? יש תופעה כזאת. אדם לומד על דברים גדולים. הוא גם מדבר עליהם בתור דברים גדולים. הוא משתמש במילים גדולות. אבל הוא לא מרגיש תנועות גדולות בחיים שלו. זה מינורי. כן, תנועות החיים שלו. הוא מתלהב קצת. כן, הוא לומד. שבת זה דבר גדול. הרב מדבר באורות התורה. התופעה כזו שמדברים במילים גדולות על דברים קטנים. וואי, אתה יודע מה זה? אמן של יהודים. אני כל כך גדול. הוא אומר, משתמש במילים גדולות, אבל אין להם כיסוי מאחורי. הוא לא באמת מתפעל מזה כל כך. יש אדם שהוא למד בשכל, הוא לומד מה הערך של הפעולה, אז הוא מדבר במילים גדולות, זה מתאים לשכל. אבל התפעלות שאין לה כיסוי, אפשר לחיות באופן מזויף. אבל אדם מקיא מזה. סליחה שאני משתמש במילים, אדם מקיא מזה. אבל מצד שני, התכלית שבו אדם יש לו חוכמה גדולה, הוא גם נדרש למעשים גדולים. המבחה מנטלית, הוא לא מרגיש שהוא נמצא שם. זו מצוקה. זו מצוקה שאומר הרב, שמתחדשת בארץ ישראל. בחוץ לארץ, זה מתאים שהצד השכלי בבית המדרש יהיה מפותח. הצד, נקרא לו עכשיו, החווייתי, זה לא בדיוק מילה נכונה, אבל הצד החווייתי, הוא יהיה מצווה, כי יש לו המון מה לעסוק. הוא מלא מגור ופחד ואימה, ממה יהיה ומה ילד יום, מתנודד ממקום למקום, ונודדים, וזה, ולצד החרדים מלא תומה, אין שאיפה כזו, לא מתפתחת השאיפה הזו. כן? החוש האסתטי, כמו החוש, לפגוש מציאות שמפיעה באופן מסודר, כן? את היופי, את הנועם, את הטוב שבתורה, זה לא שאיפה שמפעמת בליבותיהם של אנשים. אבל הגענו לארץ ישראל. ואנחנו עכשיו רוצים לחזור לשאוף לשאיפה כזאת, שמקיפה את המציאות בכל הדרגותיה. אני רוצה, יש לי שאיפה כזאת, זו שאיפה נכונה. אני רוצה לזהר, לא לספק לתחיף לא נכון. אבל זה לזהות את השאיפה. השאיפה היא להיפגש עם השפעה שמקיפה את המציאות בכל הדרגותיה. זאת אומרת, תוכן כזה, השפעה רוחנית כזאת, שהיא תפנה גם אל השכל בחוכמה שלה, אבל גם אל הרצון באידיאל שלה, וגם אל הדמיון, כלומר אל הצד הציורי, כמו שאנחנו תכף אנחנו נלמד קצת על המדמה הזה, כוח המדמה הזה, הצד הציורי, הצד שפוגש את המציאות בחוש, ורוצה לצייר, כלומר להביע בשפה של חיים את התוכן הגדול הזה. כמובן, גם ברגש. אז כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגות, הרב פה לא מדבר רגע על המצוקה, רק הרב אומר תנאי, דע לך, שאם אתה מצפה להשפעה כזאת, צריך טהרה גדולה. צריך טהרה מאוד גדולה. והטהרה הזו היא בשני כיוונים. קודם כל, התוכן שאתה פוגש אותו, זה רואה תוכן טהור. אם אני רוצה להביע תוכן, מסר, אני רוצה להביא אותו בשפה, למשל בתמונה, או בהצגה, או בספרות, תכף הרב ידבר על הספרות. ספרות זה לא מאמר. מאמר זה מאמר תוכני לבדו. ספרות, אני רוצה להביע תוכן, אבל בשפה שהיא תעורר חוויה, תעורר הזדהות. הזדהות, נראה לי, הזדהות רגשית. הזדהות של כל האישים. פה צריך טהרה מאוד גדולה. כי לא מספיק שאני רוצה לעשות הצגה, שמאחורה עומד איזה מסר טוב. איזה מסר. רובן היה הרביץ לשים, אבל בסופו של דבר נהנה, אז יש איזה מסר מוסרי. הטוב מנצח והרע מקבל את עונשו. אבל אני הרי לא מביע תוכן שהוא מוכוון רק לשכל, נכון? אני מדבר בשפה של חוויה. והחוויה היא צריכה להיות אותנטית, היא צריכה להביע את התוכן כפי מה שהוא. כי הרבה תכנים טובים, כשהם יורדים אל החיים, הם מזדהמים, מזדייפים. אז צריך קודם כל טהרה בתוכן שאני פוגש. כשאני בא להביע תוכן, לא בשפה של פונה אל השכל, אלא בשפה שפונה אל החוויה, מצגת, שיר, חמשיר, הצגה, תמונה, ציור, אני צריך לטהרה מדייקת. יש עוד טהרה שצריך, אצל המקבל. המקבל הרי כשהוא פוגש את התוכן הזה בשפה של חוויה, הוא יקלוט את זה בכלים שלו. צריך שהכלים הבשריים הרגשיים יהיו טהורים, יהיו מתאימים. סדר טהרות, קודשים טהרות, סדר טהרות זה הסדר השישי. הוא בא אחרי סדר קודשים. המהר"ל אומר שהסדרים מכוונים זה על גבי זה. סדר העליון ביותר, סדר טהרות. אין לנו היום כמעט שום נפקמינה של טהרה בחיינו. כהנים נזרים שלא להתארים איתם. אנחנו לא נוהגים טהרה. אנחנו לא נוהגים טהרה כי החיים שלנו הם לא כאלה. אבל בימי המקדש, בזמן שנהגו טהרה, המון המון מהדינים היו סובבים מסביב בין הדעת טהור. הרבה מאוד מהדינים. זה נהג על הכלים ונהג על האוכלים וטהרה, אומר המהר"ל, זה עליון יותר מאשר קודשים. כי קודשים זה סדר חוכמת. יש חוכמה גדולה בקודשים. אבל כדי שזה יתגלה בכלים, איך מתחילה מסרת סדר טהרות? מה המסרת הראשונה? כלים. אתה לא סתם מסביר הרב. זה עוסק בכלים. איזה כלים מסוגלים לקלוט את האור, לקלוט את... יש תוכן מאוד מאוד עליון, מצוין. עכשיו, זה קורה במקדש. במקדש זה נפלא. עכשיו אני רוצה שבבית שלי, התוכן של הקודש ישכון בתוך החיים שלי. אני צריך להתחיל לחיות בטהרה. מה יש לנו היום דומה לטהרה? טבילה. טבילות. אדם הולך למקווה, ורחץ את כל בשרו במים. אפס. זה אחיזה. אבל מי שלומד סדר טהרות, רואה שזה הרבה יותר מאשר טבילה של הגוף. ביום שישי במקווה, במעיין אברהם או בקירת ארבע. זה סדר שלם של חיים. זה אומר שזווים, יש להם מדרס מיוחד בבית. וזה אומר אישה נידה. וזה אומר אוהל המת. וזה אומר שאם אדם נתמד, הוא לא אוכל קודשים. שבעילים גם יכולים לאכול קודשים. או מסר שני, או דברים אחרים. והפרושים היו נוהגים לאכול חוליהם בטהרה. לאכול חולים בטהרה זה אומר שאדם מגיע למדרגה זו, שגם ארוחת הצהריים הרגילה שלו, הוא צריך לאכול אותה בכלים כאלה, ולבשל אותה בכלים כאלה, עם אנשים כאלה, ושלא יהיה רוב, ושלא וכו' וכו'. זה המון דברים. כשיחזרו עם הוצאה של דיני טהרה, המון דברים השתנו. האוטובוסים השתנו, זה לא היה כבר אנשים אחורה, גברים קדימה, זה יהיה אוטובוס לזווים, ואוטובוס זה, וכו'. יהיה הרבה דברים. אבל אני אתכוון לומר, שכשאתה לומד סדר טהרות, עולם שלם נפרס לפניך. זה לא רק יבואו טהורי ויעסקו בטהרות. טהרה, זה אומר, אפשר צריך למקם אותה בשני כיוונים. אחד, בתוכן שמובע לפניי. אני עכשיו משתמש בהצגה, או בתמונה, או בספרות. כלי כדי להביע תוכן. אני רוצה להביע תוכן מאוד מאוד עליון. עכשיו אני לא אומר, תלך, תפארת ונצח, ביחד בזערנתי. לא יודע בדיוק. לא, אני לא משתמש במי, אני עכשיו רוצה להביע את התוכן הזה בשפה של חיים. אני גם לא עכשיו רוצה להשתמש רק בחוכמה. אני רוצה עכשיו להשתמש בשפה של החוויה, כדי שגם הרגש והדמיון והחיים ינסקו לגובה הזה. אבל שזה צריך שקודם כל התוכן עצמו יובע בשפה שהיא טהורה. כלומר, היא שומרת על האופי העליון גם כשזה מגיע בחיים. וגם אני, כשאני רוצה לקלוט את התוכן הזה, אני צריך לגשת בטהרה. ולא יכול שהחשק שלי, הרצונות שלי, התפיסות שלי בחיים, יהיו תפיסות מזוהמות. האופן איך שאני אתפוס את החיים יהיה מזוהם. ואני אפגש עם תוכן של קודם בשפה של חוויה, זה יגמור אותי. זה יגמור אותי. כי אם אני, למשל, דוגמה מאוד מאוד פשוטה, אם אני, יש לי, התפיסה שלי על החיים, על חיי ה... על היחס המיני בין אנשים, זו תפיסה מעוותת שהיא לקוחה מכל הזוהמה והתומה של החיים. אני קורא תנ"ך, כן? אז אני פוגש שם את מה שאני מרגיש. הרי טהרה, הרי חוויה זה נקודת המגע של החיים שלי עם הדבר. אז אם הדמיון שלי, אם הציור שלי, אם התפיסה שלי את דברים, היא לא תפיסה טהורה, אז הקודש כשהוא יתמע, כשהוא יתמע בעין בתוך החיים שלו, יתמע. לכן, חלק מהתביעה זה לחזור חזרה לטהרה, זה ללמוד סדר טהרות. כלומר, אני אומר את זה עכשיו לא בתור עכשיו הדרכה. אני אומר, זה פתאום להבין עד כמה המושג הזה של טהרה, שהוא כל כך רחוק מאיתנו, עד כמה הוא מקיף. אם אדם לומד סדר טהרות, יודע אותו, ולומד אחר כך חסידות בסדר, ולמד חסידות. והוא לא לומד סדר טהרות. זה חסר. זה עלול להזדייף. שם הזיוף עלול להיות יותר גדול. כן. קודם כל, התוכן יהיה טהור, וגם המקבל יהיה טהור. החיים שלו צריכים להיות טהורים. כשהוא ייפגש עם תוכן שיגרום לו להתפעלות, שאלה מה יתפעל? אם מתפעל רגשות של טומה, וציורים של זוהמה, ותפיסות לא נכונות של החיים, כן? אז יותר גרוע. אם הוא פוגש זה רק בשכל, לא משנה איפה החיים שלך נמצאים. בשכל אפשר להתיישר, כי יש עמות מידה ברורות, היגיון. מה נכון, מה לא נכון, אני יכול לדון איתך. שפה של החוויה זה איך שאתה פוגש את זה. אז אם אתה לא טהור, אם אתה טהור, אבל אם אני לא טהור, אז זה לא טוב. אז בוא נקרא רגע את המשפט של הרב. זה הפסקה הזאת, הפסקה שאנחנו נתעכב בה קצת, כי הפסקה הזאת, זו פסקה על תופעה מאוד מאוד מצויה במחננו. מחננו הטהור וההולך ומתהר, התביעה, המצוקה, לא יודע מה קורה פה בישיבה, אבל אם אין נטייה לחסידות בישיבה, צריך בדיקה. זה יכול, זה בגלל סיבה טובה, כבר עשו את כל החשבון, יכול שלא הגיעו בכלל החשבון. אבל אני אומר, יש תביעה. אני לא עכשיו מדבר על נטייה לחסידות, אני רק אומר, יש תביעה אמיתית בדור. להיפגש עם תורה כזו, שלא תהפוך אותנו להיות ראש גדול, ויודעים לעשות את המעשים הנכונים. אלא שתביעה שתקיף את המציאות בכל הדרגותיה. השפעה רוחנית, מוסרית וקדושה, אבל כזו שמקיפה את המציאות בכל הדרגותיה. היא צריכה להקיף אותי, להקיף אותי, את הלומדים, את הישיבה, את לומדי התורה, את מקיימי התורה, בכל המדרגות. שכל, דמיון, רגש, רצון. השפעה כזו צריכה לתארה יותר גדולה. הדוגמה לזה, זה המקדש. המקדש וקודשיו. אותה מדרגה אצילית, נשמתית, עליונה, שאנחנו כבר מתאבים ללמה אנחנו מתאבים. כל הזה מדברים, מקדש זה מדרגת חיים. מה הכוונה מקדש ומדרגת חיים? במקדש לא לומדים תורה. במקדש פוגשים קרבת אלוקים באופן שהוא מלא מחשבות עליונות. שהרי מלבד מה שכל הקורבנות הם ביטוי של חוכמה נאצלה, גם אדם צריך במקדש, אדם צריך להגיש לי מחשבות קדושות. אם אדם נופל מהמחשבה, פיגול. אם אדם חושב מחשבות לא נכונות, מפגל את הקורבן. מקדש זה מקום שהמחשבה פועלת. פועלת ומועלת. מצד שני, במקדש לא לומדים תורה. במקדש פוגשים את החוכמה הצילית הזו, חוכמת זה סדר קודשים, את כל עולת ראייה, את חוכמת הקבולה, את החוכמה הנפלאה הזו, פוגשים בשפה של חיים, בשפה של חוויה. הכל מלא חוויה במקדש. משירת הלוויים במעמדן של ישראל, דרך הקורבנות והדלקת המנורה וכו' וכו'. המקדש וקודשיו. אבל המקדש זה לא מקדש. מקדש זה אכילת הקודשים. אצל הכהנים, אצל הביילי וכו', ההתנהגות ממילא עם קודשי. המקדש וקודשיו כוללים את רוממות אצילות ההשכלה, חוכמת וסדר קודשים, כי התכנים העליונים ביותר ספוגים במעשה הקורבנות. אז מהי הקטורת שאנחנו למדנו עליה קצת בפרשת השבוע? עיין עולת ראייה, תראה מה זה הקטורת. איך כל סממן הוא ביטוי של חוכמה מאוד גדולה. החל בין ה... והבורית קרשינה ששפה בתי ציפורן ושמן המשחו והמזבח ומה זה שחיטתם בצפון, זה חוכמה מאוד גדולה. הכל מדויק. אין שום דבר שהוא ביטוי מעשי בחיים שהוא לא הופעה של איזו חוכמה גדולה וחשבונות גדולים. אבל זה גם כולל את רוממות הצילות הסכם מצד שאדם שניגש על המקדש זה רגש עם מחשבה גדולה, מחשבה קדושה. זה חלק מהעשייה של הקורבן. אבל המקדש כולל את רוממות הצילות ההשכלה ביחד עם תחתית טהרת הדם והבשר. כמה דינים יש בזריקת הדם ובאכילת הבשר והקרבתו שקשורים לטהרה. ממילא, גם האדם כתוב הרי שבשעה שהאדם מקריבים את הקורבן שלו, מה הוא צריך לחשוב? צריך לחשוב שכל זה צריך להיות נעשה בו, נכון? זאת אומרת שבשעה שהוא רואה שמקריבים את הקורבן, הוא לא אומר, אוי רגע, מה למדתי עכשיו בתוספות במנחות? מה למדתי על זה? סבוך עם מנחות? הוא צריך לחוות חוויה. הוא צריך להרגיש את זה באופן חווייתי. ומי שיצא מן המקדש הוא שאב רוח הקודש. אז זה לא רק הדם והבשר, מרוצת הדם שהוא מרגיש מיעוט חלבו ודמו, אלא הדמיון והרגש שלו היו משתלהבים. ובשביל אלה השלבים התחתיים, השכל, לשאלה מה אני חושב? מה צריך לחשוב? את זה אני אחשוב. אבל הדם והבשר והרגש והדמיון, הם כבר, אני לא יכול לנתק אותם. מה לצייר שם? מה להרגיש? הרגש שלי זה השאלה, איפה אני נמצא? אני לא יכול עכשיו, תרגיש אהבה, תרגיש, אני צריך להיות אחד כזה שמרגיש. השכל, אני יכול, בלי קשר לאיפה אני נמצא, אני מגיע לסוגיה, צריך לחשוב על פי האמת. יגיד של איפה אני נמצא, יכול להיות שאני לא נמצא שם. פחות שראיתי טלוויזיה, כמו לסנת המונדיאל. יכול להיות, יכול להיות שעשית דבר כזה, בסדר, אם... בסדר, אבל אני מגיע עכשיו לגמרה, פונקט, אני צריך לחשוב את האמת. כמובן, שזה לא יעניין אותי, החיים שלי לא יהיו שם, נגיד שיכולתי לעשות את זה, עקרונית. אבל, המקדש וקודשיו, הרגש, הדמיון הנכון, זה תלוי מי אני. זה מקושר לכללות הכל באיגוד חי. זה אורגני. זו מציאות מעוגדת. ולא רק אלא נטף החיים שלי גם תלוי בנטף החיים של אחרים. כאן נדרשת היא הטהרה המדויקת. זה סוג השפעה אחד. לעומתה, ההשפעה העליונה לבדה, אם יש רק השפעה שמוגשת אליי בשפה שמכוונת אל השכל שלי, המכוונת אל הדעת, וממלא בזה את תפקידה. ואף על פי שאיך החיים יצמחו מתוכן שפונה רק אל השכל, טוב, גם אז החיים יתארו, לאט לאט, בתקווה, שממעיין הרוחני יתאר הכל. השפעה כזו של לימוד היא אינה צריכה כל כך לפרטי טהרה מעשית. אינה צריכה כל כך, גם פה יש השפעה לטהרה כמובן, אבל אינה צריכה כל כך לפרטי הטהרה. זה, אומרת הגמרא, אלוקו דבריק האש נאום השם, כך דרש רבי יהודה בן בטרה, אני חושב, מה אש אינו מקבל טומאה, אב דברי תורה אינה מקבלים טומאה. זה החלק הראשון. ביחס לחלק הראשון הזה, אני רציתי ללמוד כמה פסקאות השלמה. אנחנו לא נספיק בטח את הכל. עכשיו יש לנו דקה אחת. טוב. אז רק אני רוצה שנקרא, נקרא את הפסקה הזאת שמתחילה סנחבב. צריך בכל יום לטהר את כוח המדמה ולהעלותו. למטרה זו אנו צריכים להתפלל. התפילה יש התפקיד, תפקיד מטהר. לימוד התורה פונה אל השכל. כדי שכוחות החיים שלנו יתאימו אל מה שאנחנו לומדים, אנחנו צריכים להתפלל. התפילה היא תהליך של התהרות. בגלל שהצד החווייתי שלנו כל הזמן נפגש עם העולם, מתמלא בציורים לא נכונים על העולם. למשל, אנחנו לומדים בתורה שהעולם הוא טוב, הקדוש ברוך הוא שהוא מקור הטוב ומשגיח על העולם. אנחנו פוגשים במציאות, אנחנו פוגשים תמונה אחרת. אחרי שלנו יכולים להתקבל ייאוש. אז לתאר את כוח המדמה, זאת אומרת את הצד של התפיסה שלנו, הציור שלנו לעולם. כדי לתאר אותו, אנחנו עושים כל הזמן להתפלל. ומי שלא מתפלל תפילה מתארת, אז החיים שלו, הצד החווייתי שלו, הוא עלול להזדהם בזוהמה כזו, שאחר כך הוא יגיש שהוא מנותק מן התורה. טוב, אז אולי כדי להשלים את זה, נלמד איזה פעם הבאה. תשמרו את הדפים.